עוד אנחנו הולכים לקראת פורים הבא עלינו לטובה. נראה היום דבר מדהים בסייעתא דשמיא, לא רק שיתן לנו הבנה בימי הפורים הבאים לטובה, אלא נוכל לקחת מכאן יסוד נפלא לכל השנה. נאמר במגילה בקטע הראשון, אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דום ילי. סבור מיני למקרא בלילה ולמיתנה מתניתין דידה בימימה. מסביר רש"י בקטע השני שורה שישית, סבור מיני בני הישיבה ששמעו שמועה זו בלשון הקודש לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, היו סבורים דהי לשנותה לשון שונה משנה הוא. זאת אומרת ללמוד משניות ביום, לקרוא את המגילה בלילה. עד שבא רבי ירמיה ואמר, לדידי מפרשלי מינה דרבי חייא בר אבא, אני אסביר לכם מה הוא התכוון, כגון דאמרי אינשי, אנשים אומרים אעבור פרשתה דה ואתנאי. זאת אומרת אני אלמד ואני אחזור ואשנה את זה עוד פעם. זאת אומרת יש פה דבר מאוד מעניין, אעבור פרשתה דה ואתנאי, אסיים פרשה זו ואשנה אותה פעם שנייה. אז יוצא דבר שהגמרא אומרת חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. המילה לשנותה אפשר להסביר אותה ללמוד משניות, אפשר גם להסביר אותה ללמוד עוד הפעם. בני הישיבה התבלבלו, חשבו ללמוד משניות, אמרו להם לא, לקרוא את זה עוד הפעם. למה הגמרא כותבת את ההלכה בצורה מבלבלת? אפשר לכתוב ברור ופשוט, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה וביום, לא מתבלבלים ולא חושבים על משניות וקוראים בלילה וקוראים ביום. אז למה כתבו את זה באופן כזה, לקרותה בלילה ולשנותה ביום, שאפשר להתבלבל? זו היא שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בקטע השלישי שקיבלנו רשות להילחם נגד האויבים באיגרת הפורים השנייה, חשברוש נותן לאסתר ריפורט, דיווח מה קרה ביום הראשון. בקטע השלישי, ביום ההוא בא מספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, כדי לעשות קו הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת עשרת בני המן, זה היה איפה? בשושן. הרגו היהודים 500 איש ועוד 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו? מה הוא אמר למה בשאר מדינות המלך? אז לרגע נדלג לפסוק תזיין בקטע השלישי, עוד קו, ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמוד על נפשם ועמוד ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, כדי קו 570 א'. זאת אומרת במדינות אחשוורוש ביום אחד הרגו 75,000 ביום אחד. בשושן הבירה 500 ועוד 10 בני המן. בחזרה אומר אחשוורוש לאסתר בפסוק י"ב, מה שאלתך והנתן לך, מה בקשתך עוד ותעס. כבר לא אומר לה עד חצי המלכות, הוא יודע שהצילה לו את כל המלכות, מה שאת רוצה יהיה. ואת אומר אסתר פסוק י"ג, אם על המלך טוב יינתן גם אחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן ייתנו על העץ. זה הכל, זה מה שאני רוצה. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן. מדינות המלך אחשוורוש הן מדינות דתיות, הכל זה על פי הדת. ואת עשרת בני המן תלו, ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש פילי פלאים. ביום הראשון נוקאוט, בשושן הבירה הרגו 500 לעשרת בני המן. בכל מדינות המלך הרגו כמה? 75,000. אחשוורוש אומר לאסתר, את רוצה עוד משהו? היא אומרת כן. מה אני רוצה? עוד יום רק בשושן הבירה. כמה הרגו ביום השני? 300, בגדיל. אם הייתה צריכה עוד יום למלחמה בכל מדינות המלך. שאלתנו השנייה היא, למה אסתר ביקשה עוד יום רק בשושן הבירה? למה היא לא ביקשה, אם צריך עוד יום להילחם, אז בכל המדינות של המלך? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. ימי הפורים הם ימים שעליהם נאמר לך כנוס את כל היהודים של אחדות, שלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה. אז איך זה חג שכל עניינו שמחה ואחדות? אלה שבתל אביב עושים את זה בי"ד, אלה שבירושלים עושים את זה בט"ו, מי שרוצה עושה את פורים בשני הימים, י"ד בט"ו, מי שרוצה לא עושה לא בי"ד ולא בט"ו, הוא בי"ד בירושלים ובט"ו הוא בתל אביב. כבר שמעתי על מישהו חשוב שעשה כך, לא יודע אם הוא חשוב, קשה להגיד חשוב שעשה כך, אבל עשה כך, לא רצה לחגוג פורים. כן? אז הנה לנו חג שכל עניינו ביחד וחוגגים אותו בימים שונים. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע את ימי הפורים לא חוגגים באותו יום בכל העולם, אלא מחלקים את זה בין מדינות ומקומות שאינם מוקפים חומה לבין ערים בישראל שמוקפים חומה? אלה הם השאלות, ובזאת השם נראה פה דבר פלאי, אבל באמת פלאי פלאים, באמת פלאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, המשנה אומרת חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. לשנותה אפשר להסביר או ללמוד משניות או לקרוא עוד הפעם. בני הישיבה התבלבלו, חשבו זה משניות. למה הם לא כתבו מפורש חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה וביום? למה כתבו לקרותה בלילה ולשנותה שהתבלבלו? ושל השנייה, מדוע אסתר מבקשת עוד יום לפגוע באויבים רק בשושן הבירה? אם צריך עוד יום אחרי שהרגו 75 אלה ביום הראשון, שיהיה בכל מדינות המלך. ושל השלישית, למה את פורים חוגגים בימים שונים? הרי סוף סוף זה חג של ביחד, ימים שונים יוצר איזשהו פיצול, הפרדה. מהו ההסבר לכך? אז בואו נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר נפלא ביותר. נאמר בקטע הרביעי, אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הם היו באותו הנס. אומר רש"י בקטע החמישי, קריאת מגילה שבח הוא שמפרסמים את הנס והכל מקלסים לקדוש ברוך הוא. לומדים מפה שבשעה שקוראים את המגילה, הקיום הראשון שאנחנו מקיימים זה פרסום הנס, ובפרסום הנס חייבים כולם, אנשים ונשים. עוד קיום יש במגילה, נאמר בקטע השישי, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, תכניסי אותי לתנך. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רביעים, פסוק במשלי, שמלמד אותנו שאת המלאק יזכירו בתנך שלוש פעמים, שלישים ולא מה? רביעים. איפה יש שלוש פעמים המלאק בתנך? פרשת בשלח, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים צאי לכם בעמלק. מה שאנחנו קוראים בפורים ביום, קוראים את זה בפורים ביום בקריאת התורה. פעם שנייה, מה שנקרא השבת, זכור את אשר עשה לך עמלק. פעם שלישית, ההפטרה של יום הפורים, שעוסקת במי? בשאול, שיכל היה להרוג את כל עמלק ולא הרג אותם, ואיבדנו את ההזדמנות, והקדוש ברוך הוא קרא את מלכותו. אז אומר שלמה מר במשתי, הלא אמרתי לך שלישים, שלוש פעמים, ולא מה? ארבע פעמים. עד שמצאו לו מקרא, עד שמצאו מקום אחר, שאפשר להכניס ארבע פעמים את המלאק בתנך. מקרא וכתוב בתורה, כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב זאת, מה שכתוב כאן בפרשת בשלח ובפרשת כי תצא בספר דברים, שני פעמים, זיכרון, מה שכתוב בנביאים בשמואל, ששאול חמל על הגג ולא הרג את כל המלאקים, ובספר, כדי לעשות קו, מה שכתוב במגילה. זאת אומרת, שקוראים את המגילה, לא רק מקיימים פרסום הנס, מקיימים גם זכירת מחיית המלאק. לזכור את המלאק. אלה הקיומים. וכשאנחנו באים באמת לזכור את המלאק, לזכור אותו השבת, נכון אשר עשה לך המלאק, לזכור אותו עוד הפעם ביום הפורים, מה לזכור? מה לזכור? שהמלאק בא ראשון, שהוא בא להרוג את עם ישראל, זהו, זה לזכור. אולי יש עוד משהו יותר עמוק, שכל השנים אולי לא שמנו לב לזה, וגם את זה צריך לזכור. אז בואו ונראה. נאמר בקטע השביעי, ויאמר המלאק מלאכים עם ישראל ברפידים, למעלה בצד שמאל. מאיפה הוא בא? רבי יהודה הנשיא אומר, חמישה עמים פסע המלאק, ובא, ועשה מלחמה עם ישראל. שנאמר, המלאק יושב בארץ הנגב, כשהיה לפנים מכולם. רבי נתן אומר, כדי לעשות קו, לא בא המלאק אלא מערערי שעיר. 400 פרסה, פסע המלאק, הוא בא ועשה מלחמה עם ישראל. 400 פרסה זה 800 קילומטרים. 800 קילומטרים. זה לא לעבור רחוב או שכונה. הוא עבר 5 מדינות. והוא הגיע למדבר ואין כלום. למה אין כלום? כי אנחנו בתוך ענני הכבוד. ולהישאר במדבר זה סכנה. יש נחשים, עקרבים, חום אימים ביום, קור כלבים בלילה. והוא נשאר. והוא מחכה. עד שמישהו יצא מהענן, טק, הוא הורג אותו. עוד מישהו פוגע בו גם. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מהמלאק? מהמלאק לומדים, יש לו את ההתמדה, את האמביציה, את המוטיבציה. אני אעשה את זה. אני לא מוותר. אני אגיע. אני אפגע. אני אעשה. זה המלאק. והאמת, שלכל אחד מאיתנו, יש קצת, לפעמים גם הרבה, מהמלאק הזה. של כל אחד מאיתנו. מה זאת אומרת? איך אני אומר דבר כזה? נאמר בקטע התשיעי, ויאר השם, כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זה באמת כך? כל יצר מחשבות ליבו של האדם רע רע כל היום? לא, לא, אומר האריזל. תראו את המילים רק רע כל היום, תעשו קו קטן באות האחרונה בכל מילה. רק, מהי האות האחרונה? קוף. רע, האות האחרונה עין. כל האות האחרונה מה? למד. היום האות האחרונה מה? מם. זה יוצר את המילה המלאק. זאת אומרת, אנחנו אומרים, מה זה המלאק? שבנו, זה היצר הרע. הוא לא מוותר. אם הוא לא מצליח היום, הוא יבוא מחר. לא מחר, עוד שנה. לא עוד שנה, עוד 20 שנה, עוד 50 שנה. הנה, תראו בקטע העשירי. איך נאמר בקטע העשירי. נן, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה. ובסוף נעשה מה? צדוקי. איך אפשר להאמין דבר כזה? אתם יודעים מה זה 80 שנה כהן גדול? באיזה גיל כהן מתחיל לעבוד? בגיל 20. הוא לא נהיה כהן גדול אחרי שבוע. נניח 25-30. הוא כבר עבר את גיל 100 והוא נהיה צדוקי. יצר הרומר, יש לי סבלנות. לא נצליח היום? עוד שנה, 20 שנה, 50 שנה, 80 שנה. נגיע אליו. איך אנחנו אומרים כל יום? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? עם כל הלב, בכל לבך. לבבך, כותב רשי, אומרים חז"ל, בשני יצריך. יצר טוב ויצר רע. מה זאת אומרת? רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, ישב פעם בבית המדרש, היה בחור, ולמד לבד. ניגש אליו המשגיח, אומר לו, למה אתה לומד לבד? הוא אומר לו, לא לומד לבד? יש לי חברותה. מי החברותה? הוא יושב לבד. מי החברותה? יצר הרע. יצר הרע? נו, אז למה אתה לא לומד עם יצר הטוב? יצר הטוב אף פעם לא בא לבית המדרש. הוא אף פעם לא מגיע לשם. מי שמגיע לשם 24 שעות כל הזמן, זה היצר הרע. לך תעשה את זה, תלך לשם, תבוא לפה, מה אני לומד אחר כך, לסדר, אל תדאג. איתו אני לומד. בכל לבבך, זאת אומרת, הוא לא מוותר. יש לו אמביציה, מוטיבציה. ותראו מה אומרים חז"ל על יצר הרע, אתם לא תאמינו. איך נאמר בקטע 11? אמר לחייך, אחי איש צריך יצר הרע לעולם. צריך את היצר הרע בעולם כמיטרה לעולם, כמו גשם. שאלמלא יצר הרע, חד בתא, דשמטה, האקסייטמנט, ההתלהבות בתורה, לא אבי. למה? כי גם יש לו התלהבות. איזה התלהבות יש לו? שאדם יעשה את העבירה. אבל לוקחים את הכוח הזה ומכוונים אותו נכון. אז זה נותן לאדם כוחות להצליח, לגמור, להתחיל דבר חדש. עוד דבר טוב, עוד דבר טוב. זה באה התורה ומבקשת מאיתנו שאנחנו נזכור את אשר עשה עמלק, לא רק שהוא בא ראשון, לא רק שהוא ניסה לפגוע, לא שהוא ראשית בין עמלק, נראה מי זה גוי, איזה כוח, אמביציה, מוטיבציה, הוא לא מוותר, הוא משיג את המטרה, אני אגיע לשם, אני אהיה שם, נעשה את זה, לא היום מחר יש לי סבלנות, כזה כוח, משהו אדיר, אדיר הכוח הזה. לכן בא מרדכי ואומר, למדתי מי זה עמלק, אני אעשה בדיוק מה שהוא עושה, אבל הכי טוב שאפשר בצורה הנכונה. נאמר בקטע 12, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה הגגי, וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, כל עבדי המלך שבשאר המלך גורמים משתחווים להמן. למה? כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא כאומרם אליו יום יום, ולא שמע עליהם. יום יום, הוא לא מוותר, אני אעמוד מולו, גם אני יש לי את הכוח הזה להתמיד. ולכן גם קודם לכן שלוקחים את אסתר לבית המלך, נאמר בקטע ה-13, לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. בכל יום ויום, אתם יודעים מה זה בכל יום ויום? מתי לקחו את אסתר? בשנת 7 למלכותו של המלך. מתי נכנסה לאמן והכל התאפר? בשנת 12. 5 שנים מרדכי יום יום מסתובב סביב ארמון המלך, הוא לא יכול לדבר יותר מדי כי אסור שידעו שהם קרובים. אסתר לא אומרת כלום כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, אבל הוא לא מבטר יום יום. זאת אומרת, מרדכי מלמד אותנו את ההתמדה הזאת, את ההתמדה. לכן תאמינו או לא, אומרים חז"ל, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, לא בלילה וביום. אתם יודעים למה? כי כל הסיבה שקוראים את המגילה בלילה, לא תאמינו, כדי שאני אוכל להגיד, שנוכל להגיד בבוקר, זה כבר מה? פעם שנייה. שאומרים פעם שנייה, זאת אומרת יש פה התמדה, יש פה המשכיות, מתחיל פה התמדה. ולכן אם יוצא שהאדם לא יכול לקרוא את המגילה ביום, לא יכול, חייל על הגבול לא יכול, הוא גם לא צריך לקרוא את המגילה. מתי? בלילה. לא יאומן, מי אומר את זה? השפת אמת, בקטע 14. ואפשר דעדקה אמר ולשנותה, רואים בקטע 14 ועדקה אמר וסליחה 15, ואפשר דעדקה אמר ולשנותה משום שעיקר מצוותה ביום היא, והקריאה בלילה היא רק שיהיה ביום הקריאה שנייה. ונפקי מינה, מה ההבדל? איך דביימימה לא היה עליו חיוב גם בלילה, גם בלילה מה הוא? פטור. גם בלילה הוא פטור, לא יאומן. זאת אומרת, בכוונה כתבו ולשנותה ולא לקרוא בלילה וביום, כדי שנבין קריאה של היום זה עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, זה התמדה, זה לא מבטרים. עשינו אתמול, נעשה גם מחר, נעשה גם אחותיים, וכך הלאה והלאה. לכן כתוב ולשנותה ביום. ולכן אסתר אומרת למלך אחשוורוש, ביום הראשון היה כבר נוקאוט, 75,000 איש נהרגו, נגמר, ורבים מימי הארץ מתייעדים, כי נפל עליהם פחד היהודים, פחד פחדים. אסתר, מה את רוצה? מה שאלתך והנה תן לך? עוד יום. איפה? אני צריכה רק בשושן. למה בשושן? זה לא משנה איפה. אי אפשר היום את הכל. מול המלך צריך להראות לו גם מה? מחר. גם מחר. מחר, עוד יום. כדי להראות את מה? את ההתמדה. אם כך, בואו ונראה לאט לאט כמה נפלא הדבר. שאלים כל אחד, מה המימרה הכי גדולה של רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה. זה בסדר ואהבת לרעך כמוך? לא תמיד. כי אם אדם לא אוהב את עצמו, אם אדם מזלזל בעצמו, אם אדם פוגע בעצמו ולא אכפת לו, אז מה ואהבת לרעך כמוך? מותר לו לעשות את זה לשני? לא. בא בן זומא רבו של רבי עקיבא, ואומר יש כלל גדול מזה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זה לא משנה איך אני מתנהג עם עצמי, אני צריך לכבד את השני. למה? אם את ג'ובגד יש לו צלם אלוקים. בא שמעון בן פזי בקטע 16 שורה שנייה, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה מה? בין הארבעים. כדי לעשות, מה זה כלל גדול? את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה הכלל הכי גדול בתורה, זה המפתח של כל התורה. ותכף נראה למה. כי מה אומר הכלל הזה? התמדה. היום, מחר. שניים ליום עולה תמיד. עולה תמיד העשויה מי? הר סיני. כל הזמן, כל הזמן, עוד יום ועוד יום. זה הכוח שלנו, ההתמדה. ולכן, תראו כמה נפלא. מה קרה ב-17 בתמוז? עוד משפט אחד, בקטע ה-17. מה קרה לאבותינו ב-17 בתמוז? נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקיעה העיר, שרף הפוס תמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. חמישה דברים נוראים, מה המשותף שלהם? מה הקשר? סתם קראו אותם דברים נוראים, לא סתם קראו אותם דברים נוראים באותו יום, לא. מה זה קוטל התמיד? התבטל ההמשכיות, ההתמדה. הפסיקו יום אחד, זה כבר לא בהתמדה. מה זה הובקיע העיר? כדי להיכנס לעיר, איך נכנסים באופן נורמלי? ישר בעיר נכנסים. אבל שהובקיעה החומה, כבר אין חומה. הרצף, הרציפות התבטלה. ואותו דבר, שרף הפוסטמוס את התורה. פעם ראשונה מאימות עולם, פעם ראשונה ששרפו תורה. חסר בתורות, בקדושה, בעם ישראל. העמידו צלם בהיכל, מקום הכי קדוש, הכי טהור, הכניסו עבודה זרה. זה כבר לא אותו דבר. זה כבר לא, יש שם גם טומאה. אז הרציפות בטלה. השתברו הלוחות אותו דבר, היה דבר שלם וזה נשבר. אז הנה לנו, הבנו, שהתורה באה ואומרת לנו, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנות חזל, ולשנותה ביום, פירוש הדבר לשנותה ביום, שנוכל להגיד, זה כבר פעם שנייה. ולכן אסתר מבקשת מה? עוד יום. ולכן, פורים? כן. כי פורים זה בעצם המפתח לכל ההצלחות. אסתר היא הילד השחר. מה זאת אומרת הילד השחר? היא המפתח לגאולה של מחר, של היחיד ושל הציבור. הילד השחר פירוש הדבר היום וגם מחר. גם החגיגה תהיה היום ועוד יום מחר. כדי להראות את ההמשכיות. אם ככה, איך אנחנו יכולים לחיות באמת בחיים כאלה? איך בונים כאלה חיים? תראו פה דבר, פילי פלאים. נאמר בטור, בקטע ה-18, על חטא העגל. לפי שלא רצו נשים ליתן לזמיהם לבעליהם, במעשה העגל, לכך נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מהאנשים. יותר מהאנשים. ואז הוא כותב, שמעתי מאחי הרב יהודה, טעם לדבר, לפי שהמועדים נתקנו כנגד האבות, פסח כנגד אברהם, לושי והסיוגות, פסח היה. שבועות כנגד יצחק, תקיעת שופר של מתן תורה, היה בשופר מיעילו של יצחק. סוכות כנגד יעקב, שנאמרו למקנה הוא עשה סוכות. ויודבי את חודשי השנה, שגם הם נקראים מועדים, כנגד יודבי שבטים. וכשחטו בעגל, ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם, לזכר שלא היו באותו החטא. זאת אומרת, לקחו את זה מהגברים, הביאו את זה לאנשים. אבל מה כתוב כאן לענייננו? שיודבט שבטים הם כנגד מה? כנגד יודבט חודשים. איך עושים את זה? לפי איזה סדר? לפי הסדר שהם נולדו, או לפי הסדר שהם היו במדבר? לפי איזה סדר? אז מסכת סופרים כתוב לפי הסדר שהם נולדו. ניסן הוא החודש הראשון, ראובן, אדר הוא החודש האחרון, כנגד מי? בנימין. בנימין. לפי הסדר שהלכו במדבר, נאמר בקטע, הנה, בקטע ה-19, י"ב חודשים בסוד י"ב שבטים כסדר הדגלים. אז איך זה היה? הדגל האחרון, הקבוצה האחרונה הייתה דן, מהספל המחנות. עליו היה, פסוק ו' כ"ז, וחונים עליו מטה אשר, נשיא לפני אשר פגיאל בן אחן, ופסוק אחרי זה, פסוק כ"ט, ומתה נפתלי, נשיא לבני נפתלי, אחירה בננה. זאת אומרת, נפתלי היה האחרון במדבר, כשהלכו, וכנגד החודש האחרון, שזה חודש אדר. אז הנה לנו, חודש אדר הוא כנגד בנימין ונפתלי. בנימין, זה נראה מאוד פשוט. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני. איש ימיני זה משבט בנימין. אסתר, בדודה של מרדכי, גם היא משבט בנימין. איך אומר לה מרדכי, אם החרשת החרישי, בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, ואת הוא בית אביך, מי זה בית אביך? סבא שלך הגדול, שאול המלך, שיכל להרוג את כולם ולא הרג, יובד, את יכולה לתקן את החטא שלו, אם תעשית מה שאת צריכה לעשות. אז זאת אומרת, מרדכי ואסתר הם מאיזה שבט? בנימין. וכל הנס היה בחודש אדר, שזה כנגד שבט בנימין. זה בהבנה פשוטה. אבל הרבה יותר מזה. כשהמן בא לאחשוורוש, הוא בא ואומר לו, תראה, אפשר להרוג את היהודים. אומר לו אחשוורוש, השתגעת, אתה מתחיל עם יהודים. תראה מה קרה לפרו, מה קרה לחירם, לכולם, מה שקרה לכל מי שהתחיל עם היהודים. אמר לו, אלוקיהם של אלה זקנו. כבר זקן. בא סנחריב, בא נבוכדנצר, הרחיב את בית המקדש, הוא לא נלחם בחזרה. וחוץ מזה, ישנו עם אחד. אומרים חז"ל בקטע ה-21 ואמר מלך אחשוורוש, ישנו עם אחד. מה זה ישנו? בקטע 22 שורה האחרונה המן אומר למלך אחשוורוש, ישנים מן המצוות, הלכו לישון, אין להם כבר כוח, אין להם אמביציה, אין להם מוטיבציה, זה כבר הם עייפים, האלוקים שלהם עייף וזקן, וגם הם זקנים ועייפים, הלכו לישון. יודעים הרי מה אותו ילד אמר למרדכי שהוא שאל אותו פסוק לפסוקך, ואז זקנה, אני הוא, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט, אציל אתכם. מה אמרתם? אני זקן? אולי אני זקן, אבל אני עם הכוח של זהיר, לא יעזור לכם שום דבר, אני אמלט את כל היהודים. שמע זה מרדכי, הבין שתהיה ישוע כמו שחזל אומרים לנו. אז בעצם בנימין הוא לא רק קשור לחודש אדר דרך אסתר ומרדכי. בנימין נאמר עליו בקטע 23, לבנימין אמר ידיד השם. ידיד זה פעמיים יד, פעמיים יד. ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. אם בנימין זה פעמיים יד והוא נמצא בין כתפיו, מה יש בין הכתפיים? מה יש? שם הוא שוכן, הראש זה הבנימין, אבל יש יד ימין ויד שמאל. אז מה זאת אומרת בנימין ידיד השם? בנימין יכול לקחת את השמאל ולהפוך אותו לימין. איך? נאמר בקטע 24, ימינך השם אדירי בכוח, ימינך השם תרצויהם. שתי פעמים כשישראל עושים רצונו של מקום, השמאל נהפך, נעשית ימין. ימינך השם אדירי בכוח להציל את ישראל, ימינך השנית תירץ אויב. זה היה בנימין. בנימין קשור לחודש אדר, כי בנימין מופיע בסוף. בסוף כבר עייפים, בסוף כבר הולכים לישון, בסוף כבר אין כוח. ובנימין, מה הוא עושה בסוף? בקטע 25, בנימין זה ביטרוף, בבוקר יוכל עד, ולערב יחלק שלל. אומר רש"י בקטע 26, יחלק שלל, מרדכי ואסתר שם בנימין יחלקו את שלל המן. מה זה בערב? שכבר הרגישו כבר אין מה לעשות, הרימו ידיים, אין כבר כוח. בנימין עוזר לנו לא ליפול, לא לישון. אבל נפתלי עוזר לנו מה? לא רק לא ליפול, לא לישון, שזה בנימין עושה, לגדול כלפי מעלה. ופה תראו דבר חבל על הזמן. פילי פלאים. נאמר על נפתלי בקטע 27. ולנפתלי אמר נפתלי, שבע רצון ומלא ברכת השם. מה זה שבע רצון באנגלית? satisfied. אדם הולך למסעדה, שואלים אותו, אתה נהנית מהאוכל? אתה מרוצה? You satisfied from the meal? הוא אומר, כן. זה לא נכון להגיד דבר כזה. כשאדם אוכל ארוחה טובה, הוא לא שבע רצון. זה טעות. הסטמק שלו שבע. שבע רצון פירוש הדבר שאדם שבע מהרצון שיש לו. מהאמביציה, מהמוטיבציה. זה נקרא שבע רצון. אז הוא מלא ברכת השם. נפתלי איילה שלוחה. מה זה איילה שלוחה? היא רצה, היא תמיד יוצאת מהגבולות, היא יוצאת. יש רצון לרצות עוד מה שאין. זה מוטיבציה, אמביציה. ולכן איך נקרא הזכר של האיילה? צבי. נכון? איילה וצבי. צבי, אומר הפסוק בישעיהו, זה רצון. רצון. לרצות, לרצות עוד. ולכן אומר האריזל, רצון בגימטריה מקור, מם קופה ורש, זה הסורס. הסורס של כל שמחה, שכל ברכה, שאדם רוצה עוד. מה פרוש רוצה עוד? יש לו עוד שאיפה, עוד מטרה, אז הוא שמח במה שהוא עושה. הוא נהנה. זה נפתלית, זה הכוח הגדול שלו. אמן חשב, חודש אדר, זה חודש להכות ביהודים. נסתלק משה רבינו. מה נתגלה לנו בחודש אדר? כוח הרצון. מה זה הרצון? שאדם יוצא מהגבולות של עצמו. יש חודש אחד שיוצא מהגבולות של החודש. איזה חודש? אדר. יש אדר א', אדר ב'. מה זה אדר ב'? נקרא לזה שם חדש. מה זה אדר ב'? זה עוד חודש. לא, לא. זה אותו אדר. שיצא מהבורדר, שיצא מהגבולות. חודש אדר זה חודש שנותן לנו את כוח הרצון, את האמביציה, את המוטיבציה. חז"ל אומרים, אפשר בסעודה של פורים לבקש יותר מנעילה של יום כיפור. אז כל אחד מבקש, יש לו רשימה של מכולת, מה הוא רוצה, טוב מאוד. אבל אפשר לזכות ברשימה לא רק של מכולת, גם של סופרמרקט. איך? יש בקשה אחת, שהיא כוללת את הכל, וזה לבקש שבורא עולם ייתן לנו רצון לרצות עוד ועוד, פירוש הדבר להאמין שאנחנו יכולים לעשות עוד דברים טובים. עוד, איך אנחנו אומרים כל יום התפילה? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה? ושבורך הוא נותן לכל אחד. לא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי כמה? פסיק, רצון. את כוח הרצון, כוח הרצון, את היכולת לממש את זה. אומרת לנו התורה שיש כן ציפור, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, מה המצווה? שלח תשלח את האם, ואת הבנים מה? תיקח לך. אני מבין שיש שילוח הקן על הצ'יק, על הגוזל. הטבע של כל בעלי החיים, כל בעלי החיים, בהמות, חיות, עופות, שהם יוצרים חיים חדשים, הם שומרים עליהם עד שיגדלו, על התרנגולים ועל החתולים ועל הכלבים ועל האריות ועל הנמרים. כל בעל חיים שומר על הגורים ועל הגוזלים. גוט, צריך לשלח את האם, צער בעלי חיים. אבל ולכן, ולמה צריך לשלח אותה? כי האמא לא זזה, היא לא זזה, זה הגורים שלה, היא תשמור עליהם עד כמה שהיא יכולה. אמת. אבל למה האמא לא זזה שהיא דוגרת על ביצה? הרי שעושים רעש, קטן, מיד מה הציפור? אפה. אז למה שהיא דוגרת על ביצה? אפשר לקחת אותה. הרבה פעמים זוכים לעשות שילוח הקן, כן? אפשר להגיע קרוב, ופשוט באמת לשלח את האם. לשלח אותה, כי היא לא תזוז. עם הידיים אפילו. אם זה מקום גבוה, עם הקל, והיא זזה. ברגע האחרון, למה שהיא דוגרת על ביצה היא לא זזה? אתם יודעים למה? כי הציפור, היונה יודעת, כאן הביצה הזאת זה פוטנציאל של חיים. מפה יצא צ'יק, יצא פה גוזל, נהיה פה עוד יונה. היא מוכנה למסור, לקחת ריסק את עצמה, את נפשה, על פוטנציאל של חיים. באה התורה ואומרת לנו, תראו מה אפשר ללמוד ממצוות שילוח הקן. מה לומדים? אם ציפור יש לה כזאת מסירות על פוטנציאל של חיים, מה אנחנו נגיד? כמה אנחנו מממשים את הפוטנציאל שלנו? איך כתוב על משה רבינו? בין 120 שנה אנוכי היום, משה רבינו לא אוכל יותר לצאת ולבוא. למה? הוא היה זקן? לא, הוא לא היה זקן. לא קעתה עינו ולא נסלחו. בריא, חזק. לצאת ולבוא, הוא בא אל עצמו. גילה עוד פוטנציאל, הוציא אותו החוצה. עוד כוח, עוד אמביציה, עוד מוטיבציה, עוד משהו. זה משה רבינו. לכן הוא הגיע לשיא. באה התורה ואומרת לנו, זה פורים. לכן ארץ ישראל גם נקראת ארץ הצבי. אומרת הגמרא, למה נקראת ארץ הצבי? כי האור שלה נמתח כמו של צבי. דיר. הוא בגודל כזה, זה האור שלו. אבל כשהוא גדל, אז יש לו יכולת למתוח את האור עוד ועוד. יותר ממה שרואים. כך ארץ ישראל. אפשר למתוח אותה יותר ממה שרואים, יותר ממה שחושבים עליה. זה ארץ הצבי, לכן היא גם נקראת ארץ חפץ. איך אנחנו אומרים? יגדיל תורה ויעדיר. מה זה יעדיר? להוסיף, להוסיף. אדר. מה השורש של המילה יעדיר? זה אדר. זה חודש אדר. חודש אנחנו יכולים לצאת מעצמנו. ותמיד שאדם יוצא מעצמו, איפה שיש רצון, יש אהבה. איך אנחנו אומרים בתפילה? והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך. אהבת אותנו, רצית בנו. זה הולך ביחד. זה השמחה של אדר. אמרנו הרבה פעמים שבונים סוכה. איך בונים אותה? שני דפנות, והשלישית אפילו מה? טפח. טפח זה 10 סנטימטר, זה טפח. אומרת הגמרא בסוכה, איזה טפח? טפח עצוב או טפח שוחק? עצוב זה סטנדרטי. איך נקרא עבודה זרה בתורה? עצביהם כסף וזה. מה זה עצביהם? זה עצוב. כי הפסל הוא לא זז, הוא עומד כך, הוא עומד אחר, הוא לא זז, זה עצוב. זה טפח עצוב, סטנדרטי. טפח שוחק, הוא יוצא מהסטנדרט. חודש אדר, במיוחד השנה, שעל הכתפיים שלנו יש כבר חודש שלם של שמחה, של אדר ראשון. באדר שני, מגיעים לסעודה, מגיעים לשיא של כל הימים האלה, פורים, יום הכיפורים זה רק כפורים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את כוח הרצון, לשאוף עוד, לפעול ולעשות, זה חודש אדר, זה נפתלי. בנימין עוזר לנו לא להירדם, לא לישון, נפתלי, לא ליפול, נפתלי לוקח אותנו למעלה. לא רק שלא לישון, לא רק שלהתעורר, לשאוף קדימה, לעוד, לפעול, לעשות, את כל הדברים הטובים שעם ישראל יודע, כל יחיד ויחיד לעשות. זה חזה מלמדים אותנו. לכן, זה הלשנותה. לשנותה, פירוש הדבר להראות. הנה, עושים את זה עוד הפעם. יש אדר יוצא מעצמו. זה הזדמנות לבקש מהקדוש ברוך הוא את הכוח הגדול הזה. לפרוץ עוד גבול. להראות את הקדוש ברוך הוא שני יצריך. יצר טוב ויצרה לקחת את הכוח הזה ממנו. וההתמדה, שגם אנחנו נוכל להתמיד בדברים הטובים. כשעושים את הדברים בצורה הזאת, זה השמחה הגדולה. שואלים אדם, מה שלומך? והוא עונה לכם, I'm busy, הוא לא busy. כי מי שבאמת busy בחיים לא יגיד שהוא busy. מה busy? איזה busy? הוא נהנה ממה שהוא עושה, למה busy? מי שלא עושה כלום, הוא עומד busy לעשות משהו. הוא busy להיות busy. אבל הוא לא busy בפועל. זה ממש כך? אבל מי שבאמת לא צריך להגיד, זה הכוח שלנו. זה הכוח לצאת, לפעול, לשאוף, לרצות עוד. ואז אדם חי בשמחה. הוא נהנה ממה שהוא עושה. הוא קם בבוקר, זה התחלה חדשה, יום חדש, שמיים כחולים, אפשר לעבוד, יום חדש, שלג, קור, מינוס 100 מעלות, אז מה? את החום שיש בנו, נוציא החוצה. ושאדם חי בצורה כזאת, זה השמחה של הדר, שלוקחים אותה איתנו לכל השנה כולה. נראה את הדברים עד באופן הזה, בצורה הזאת, נבין מי עומד איתנו בחודש הזה, בנימין ונפתלי, אפשרות לקבל את הברכה הגדולה הזאת, הנזכה באמת, כמו אז, גם היום, לאורה, שמחה, ססון ועיקר. שבוע הבא בזאת השם לנו עוד שיעור מאוד 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 מעניין על ימי הפורים, ואחר כך יהיו כמה שיעורים על ענייני הפסח. יישר כוח.